שלום לכולם, נתחיל ישר בשיעור. אנחנו רוצים להתעסק עם שאלה בסיסית מאוד בפורים, וזה למה קוראים לחג הזה פורים. עכשיו התשובה כתובה בפסוקים בפירוש. כתוב באסתר, על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם. אבל לא שומעים? שומעים? שומעים, בסדר, אז מי שלא שומע שיבדוק אצלו. זה לא מובן מה הפור חשוב. מה הפור חשוב בתוך הסיפור של מגילת אסתר? הרי אם לא היה פור, בוא נגיד שהמן היה בוחר את היום בדרך אחרת. למשל, המן היה הולך על היורצייט של הגג. הוא אומר, נשמיד את כל היהודים ביורצייט של הגג. בלי פור. או המן היה אומר, צריך זמן. אנחנו צריכים עכשיו לשלוח איגרות לכל האנשים בכל העולם, עד שזה יגיע, עד שכולם יתכוננו. צריך זמן, ניקח 11 חודשים. עכשיו אנחנו בי"ג ניסן, ניקח לי"ג אדר. בלי פור. משהו היה שונה במגילה? משהו בסיפור היה אחר אם לא היה פור? הכל אותו דבר. זאת אומרת, אסתר בבית המלך, ויש גזירת השמדה, ומרדכי היה צועק, וכולם מתפללים וצמים, ואסתר קוראת לאמן ולאחשוורוש ותולים את אמן ומנצחים במלחמה. שום דבר לא שונה אם אין פור. אז מה ההיגיון לקרוא לימים האלה פורים על שם הפור? מה העקרוני בפור, בסיפור הזה? שאלה שנייה ששואלים האחרונים, שואלים האחרונים, בכל החגים אנחנו קוראים להם על שם משהו חיובי שקשור לחג. למשל פסח זה על שם שפסח השם על בתי בני ישראל. זה חלק מההצלה שלנו. או סוכות, זה קשור לסוכות שישבנו בהם, ענני הכבוד, שבועות, קשור לספירה של העומר. כל דבר זה משהו חיובי. הפור קשור לצרה, הוא לא קשור לישועה. זאת אומרת, לקרוא לחג הזה על שם הצרה, זה דבר מאוד מוזר. לקרוא לו על שם הישועה, תמצא איזה שם שקשור לישועה, לא לצרה. למה אנשים מטילים גורל? למה לזרוק פור בכלל? באופן עקרוני, אני זורק קוביות או מטבע או משהו כזה, שאני רוצה שזה יהיה אקראי, שאני לא מעורב שם. למשל, יש לי כמה חתיכות עוגה, צריך לחלק את זה לכמה ילדים, אני לא רוצה שאף אחד ירגיש שאני מעדיף אותו, אבל חתיכה אחת גדולה, חתיכה אחת קטנה. אני אומר, נזרוק, נעשה גורל. מי שיוצא לו ראשון, בוחר ראשון. ככה אי אפשר להגיד שאני עשיתי משהו, אני לא עדפתי אף אחד, הוא בחר כי יצא לו בגורל, ככה המזל שלו, ככה יצא לו. והמזל הזה אקראי, אנחנו מאמינים שהוא אקראי לגמרי. אחרת, אין סיבה לעשות גורל. כי אם יש מישהו שיש לו מזל טוב ומישהו שיש לו מזל גרוע, אז מישהו מהמזל גרוע לא יסכים שיעשו גורל, כי זה שוב לרעתו. ברור שהגורל הוא אקראי לגמרי. אז בעצם לאמן אין שום סיבה לבחור את היום לפי גורל, כי זה אקראי. עכשיו, אחרי שזה אקראי לגמרי, יש אמונות שונות שנכנסות פה שיש כן משהו מכוון בגורל. הגויים האמינו שיש משהו בכוכבים, או יש איזשהו מזל שכן מכוון את הגורל. ברגע שאני הוצאתי את הידיים שלי, ואני לא מתעסק עם הגורל ואני לא קובע כלום, אז איזשהו כוח עליון מגיע וכן מתערב שם, שאני לא נוגע. וגם אנחנו מאמינים, להבדיל, שהגורל יכול להשפיע. כשהקדוש ברוך הוא מחלק את הארץ בגורל, אז הקדוש ברוך הוא קובע לכל חלק את הנחלה שלו בגורל. זאת אומרת, זה שאני הוצאתי את הידיים שלי מפה וזה בכלל לא אני, אומר שהקדוש ברוך הוא עכשיו נכנס פה. מה המן ניסה להשיג בגורל? זה השאלה. מה הוא חיפש שם? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להתחבר לנושא של המלאק. מה המלאק רוצה בכלל? למה זה קשור להמלאק? כי גורל זה מקרה בלי כוונה. ועמלק זה מקרה. כן, למה עמלק זה מקרה? זה אשר קרחה בדרך, כן, המדרש אומר את זה בפירוש אצלנו, ויגד לה מרדכי את כל אשר קראו, אמר להתך, לכם אורלה, בן בנו של קראו בא עליכם, הדאוד הכתיב אשר קרחה בדרך. זאת אומרת, יש כאן איזה עניין של מקרה שהוא מהותי לעמלק. עמלק לא סתם מפיל פור, זה חשוב לו, איכשהו קשור לעמלק המקרה. אז כדי להבין את זה צריך להבין מה האידיאולוגיה של המלאק, מה בכלל המלאק ניסה לעשות, ולהבין איך זה קשור למקרה. תמיד אומרים, עמלק זה הספק, זה מקרה, אבל מה זה קשור לעמלק, המקרה או הספק? עמלק פוגש אותנו כשיצאנו ממצרים. עם ישראל יצא ממצרים אחרי 10 מכות, קריאת ים סוף. כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא פה בשטח, ושהוא עובד עם עם ישראל. אף אחד לא מעיז להילחם בעם ישראל. כן, שירת הים, שמו עמים ירגזון, חיל אחד יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב וחוזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען. אף אחד לא מוכן, אחרי מה שהם ראו שקרה למצרים, להתעסק עם עם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא עובד איתם, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. רחב, 40 שנה אחר כך, אומרת שעכשיו אין להם כוח, 40 שנה אחר כך אין להם כוח להילחם בעם ישראל, בגלל שהם שמעו את אשר הוביש השם את מי ים סוף לפניכם. זאת אומרת, זה החזיק מעמד הרבה מאוד זמן, הפחד הזה. ובערך חודש, לא יודעים בדיוק כמה, אבל בערך חודש אחרי שעם ישראל יוצא ממצרים, מגיע עמלק ונלחם בו. הוא השתגע? למה? מה, זה אתה תמות, זאת אומרת, של מה אתה נלחם בעם ישראל עכשיו? הקדוש ברוך הוא איתם, הם חזקים, לקדוש ברוך הוא אין שום בעיה לנצח את עמלק. ויותר מזה, אנחנו רואים שעמלק לכאורה צודק, כי הקדוש ברוך הוא באמת לא נלחם בו. בערך חודש לפני זה הקדוש ברוך הוא אמר, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אל תעשו כלום, אני קורא את הים, אני מטביע את המצרים, מגיע עמלק, לכו תלחמו. ואפילו לא משה, הוא רק שולח את יהושע. עמלק הבין משהו שאנחנו לא מבינים. עמלק הבין שאפשר להילחם בקדוש ברוך הוא, בנקודה הזו, והוא לא יוכל להגיב. משהו מאוד מוזר. כדי להבין את זה, עכשיו אני אגיד יותר מזה, עמלק נחשב הכי גרוע מכולם. נכון, צריך להשמיד אותו, הוא נחשב מלחמה להשם בעמלק, יד על כס יד. מה עמלק עשה שהוא כזה גרוע? הוא בא ונלחם בישראל, זה לא יפה, זה לא בסדר, אבל הרבה עמים נלחמו בנו בהמשך. דווקא את עמלק צריך להשמיד, כל השאר לא, את מצרים לא צריך להשמיד. בפרשת זכור שאנחנו הולכים לקרוא שבת, כתוב ככה, ההסבר, מה הבעיה של עמלק, כתוב שם מתומצא. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך, אחד. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, שניים. ואתה עייף ויגיע, שלוש, ולא ירא אלוהים, ארבע. והיה, בהניח, אדוני הולך לך מכל אויביך מסביב, וכולי, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. 4 נקודות, מתואר מה שעמלק עשה לא בסדר. אשר קרחה בדרך, הוא פגש אותך בדרך של מקרה. להבין מה הבעיה של המקרה פה. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לברר. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, בפשט הוא פגע בנחשלים. הוא לא נלחם ישירות, הוא זינב. הוא מין ארגון טרור כזה. ואתה עייף ויגיע, כלומר אתה לא היית מוכן למלחמה כמו שצריך, היית חלש, ולא ירא אלוהים. מי לא ירא אלוהים? המפרשים אומרים עמלק. עמלק לא פחד מהקדוש ברוך הוא. כן, שזה השאלה עצמה ששאלנו, איך עמלק לא מפחד? זה הנקודה, איך הוא לא ירא אלוהים? איך הוא לא פחד מהקדוש ברוך הוא? למה הנקודות האלה זה מה שחשוב? כאן אנחנו הולכים להיכנס לנקודה עמוקה שהיא הלב של השיעור שלנו, נקודה עמוקה מאוד שמובאת ברב קוק, בחסידות, בהרבה מקומות, כל מקום מזווית אחרת, אז אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר פשוטה. והשאלה הבסיסית היא האם יש בעולם שלנו רע, או שאין רע בעולם בכלל. שאלה מאוד מהותית. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא טוב. אז איך יכול להיות בו רע? הקדוש ברוך הוא בורא רק טוב. מצד שני, אם נגיד שאין רע בעולם, יש רק טוב, אז מה הבעיה להיות רע או לעשות רע? אם הכל טוב, אז אולי אני יכול לעשות רע, כי גם זה חלק מהטוב. אולי אני יכול לעשות חטאים, כי גם זה חלק מהחשבון. למה אני צריך להתרחק מהרע? אז יש רע או אין? שאלה פילוסופית שעסקו בה הרבה, לא רק בישראל. ניתן כאן 3 תשובות. התשובה הראשונה, התשובה של העובדי עבודה זרה, היא פשוטה. יש טוב ויש רע, כי יש אל טוב ויש אל רע. יש הרבה אלילים. זרתוסטרה נגיד, יש אל טוב ויש אל רע. אז הוא עושה טוב והוא עושה רע. אתה רוצה תעבוד אותו, אתה רוצה תעבוד אותו. לפילוסופים הייתה תשובה יותר מורכבת. הם אמרו שהבורא ברא רק טוב. מצד שני, יש רע. איך יש רע? הם אמרו, הרע הוא היעדר. כמו שחושך זה לא משהו ממשי, אלא זה שאין אור, אז במקומות שבהם הטוב לא לגמרי מתגלה, יש רע. כי הקדוש ברוך הוא לא, הבריאה לא לגמרי סגורה שם. זאת אומרת, יש עולם חומרי, הקדוש ברוך הוא ברא עולם חומרי, הוא לא לגמרי מסונכרן עם השאלות של מוסר, כי יש לו כללים משלו, כללים חומריים, ולכן פה ושם יש חוסר סינכרון עם הטוב, שמה נוצר רע. כן, זה בעצם רק היעדר. מסביר רב צדוק, שזה הייתה התפיסה הבסיסית שגם המלך הלכו איתה. התפיסה של הפילוסופים. ננסה שנייה להסביר את זה. המלך אומרים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא עולם שלא נשאר לגמרי בתחום השליטה שלו. לעולם הזה יש חוקים, ואי אפשר לשנות את החוקים תוך כדי משחק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהחוקים שלו הם נגיד חומריים, אבן תמיד נופלת, ככה החוקים של הפיזיקה, אז אם עכשיו יהיה מישהו צדיק מתחת לאבן, היא עדיין חייבת ליפול עליו. אין איך לסגור את הפינה הזאת. אם נפלה אבן ומישהו צדיק עמד שם, הוא יחטוף את האבן, ונוצר כאן רע, כי החוק הוא חוק טבעי. הקדוש ברוך הוא ברא חוק, ואי אפשר להפר אותו. אי אפשר להסתדר איתו אחרת. זה לא בכוונה שהוא יהיה רע, אבל ככה נוצר. שני תחומים עקרוניים, יש בהם, נוצרה בהם חוסר שליטה של הקדוש ברוך הוא. התחום הראשון והכי חשוב, זה הבחירה החופשית. כמו שאנחנו באמת אומרים, הבחירה החופשית היא לא בידי הקדוש ברוך הוא לכאור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא שולט במה אדם מסוים יבחר. ואם הוא רוצה לבחור רע, אז הוא יבחר ברע. הקדוש ברוך הוא ישן לו את הבחירה החופשית, זה כתוב מפורש בדברים, כן? כשעם ישראל בא אחרי מעמד הר סיני ומבקש שנביא יגיד להם את הדברים ולא הם ישירות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מי ייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים. מה זה מי ייתן? והקדוש ברוך הוא מדבר, אתה תיתן. אז לא, מי ייתן? הקדוש ברוך הוא אומר, אין מי שיכול לתת את זה. זה שלבבם יראה אותי וישמור את מצוותיי כל הימים, זה רק הם יכולים לעשות. אני לא יכול, מי ייתן? כן? אז יש נקודה ראשונה שהיא לכאורה, לא בתחום שליטתו של הקדוש ברוך הוא, הבחירה החופשית. אומר המלאק, אם הבחירה החופשית היא חופשית לגמרי, ממילא, אני פותח פה סוגריים, אי אפשר לבחור עם מתוך כל העמים, אתה לא יכול להגיד אני בוחר בעם ישראל ולא בשאר העמים, אתה יודע מה הם יעשו בעתיד? אתה יודע מה עם ישראל יבחר בעתיד? אם הם יבחרו במשהו לא טוב, מה יש לך לעשות עם זה? אתה תלוי בבחירה שלהם, אתה תצטרך לזרוק אותם ולקחת עם אחר. המלאק הוא בן של עשיו, הוא נכד של עשיו, הוא מאדום, אדום זה הנצרות, זה הבסיס של הטענה הנוצרית. שהשם עזב את ישראל ולקח את שאר העמים כי הם חטאו. הבחירה החופשית שלהם לא הייתה עד הסוף. אומר המלאק, אם הבחירה באמת חופשית, יש טוב ויש רע, אז עם כמו המלאק יכול לבחור ברע. מי אמר שאני צריך לבחור בטוב? יש את אלוקים. אני יודע שיש אלוקים. אנחנו אחרי קריאת ים סוף, אחרי 10 המכות, ברור שיש אלוקים, אבל מי אמר שאני צריך לבחור בצד שלו, אומר המלאק. אני אבחר בצד ההפוך. אני אבחר ברע. ואין הקדוש ברוך הוא מה לעשות נגד זה. בא הקדוש ברוך הוא, מראה לכל העולם את הכוח שלו. אומר המלאק, אין בעיה, אני אראה לכל העולם איפה אפשר לשבור את הכוח של הקדוש ברוך הוא. כן? אני הולך להילחם בקדוש ברוך הוא. אין לו שום דבר להרוויח מעם ישראל. עם ישראל נמצא בדרך, עם ישראל לא נמצא בארץ, לא מאיים על הארץ של המלאק. הוא לא לקח שום אוצרות טבע של אף אחד. אין לו מה להשיג מעם ישראל. אבל הוא אומר, אני הולך להילחם בו בדרך, אשר קרחה בדרך, בלי שהוא מאיים עליי, רק כדי להראות לכולם שאין חסינות. ושהקדוש ברוך הוא לא יכול לגמרי. יש חריגות בעולם שהוא ברא, ואפשר להיכנס בהם נגדו. אפשר להילחם בקדוש ברוך הוא בלי שיהיה לו יכולת להתמודד עם זה. אז הוא בא בדרך, הוא בא להטריס. הוא לא מנסה להשמיד אותנו בכלל. אין לו כוח להשמיד אותנו צבאית לעמלק. הוא עם קטן יחסית. זאת אומרת, הוא צבאית, הוא מעריך את הכוח. הוא אומר, רק עם הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה. אז מתי הוא תוקף אותנו? ואתה עייף ויגע. אתה עכשיו בדרך, אתה עייף, אתה חלש. זה הנקודה שהוא יתקוף אותך כי אתה חלש. והוא לא מנסה לתקוף את כל העם. ויזנב בך, כל הנחשלים אחריך. הוא לא צריך לתקוף את כולם כדי להראות שהקדוש ברוך הוא חסר עונים מולו כביכול. הוא צריך רק לפגוע בזנב, ארגון טרור, הוא יפגע בך פה, יפגע בך שם, ויראה לך שאתה חסר עונים נגדו. זהו, שם הוא סיים את תפקידו. כדי להשמיד את כל עם ישראל, המן כבר מתחבר לממלכה פרסית, לאיראן. עם איראן הוא יכול להשמיד את כל עם ישראל אולי. אבל לבד הוא לא מנסה להשמיד את כולם. הוא בא לעקוץ. לעקוץ ולהראות לקדוש ברוך הוא שהוא לא יכול נגדו. טוב, איך אתה יכול להילחם בקדוש ברוך הוא? למה באמת הקדוש ברוך הוא לא יכול נגדו? בחירה חופשית. אומר המלאק, אתה בראת בחירה חופשית? אם הקדוש ברוך הוא הורג כל מי שלא מסכים איתו, אז אין בחירה חופשית. כי אתה רק אומר שיש בחירה חופשית, אבל ברגע שמישהו בוחר לא נכון, אתה הורג אותו. אז אין בחירה חופשית. אם אתה רוצה שיהיה בחירה חופשית, אז אתה לא יכול להרוג מי שהולך נגדך. והוא צודק. הקדוש ברוך הוא לא נלחם בו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו להילחם בו. אומר, אתם בתוך הטבע תילחמו בו, אבל אני מכאן, אם הקדוש ברוך הוא ישמיד אותו, לא יהיה בזה שום תשובה לטענה של עמלק. כי באמת, ברור שעמלק לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול להשמיד אותו, הוא רק אומר שזה יפגע בכללים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. ולכן הקדוש ברוך הוא באמת לא נלחם בו. אנחנו צריכים להשמיד אותו. אנחנו, לא הקדוש ברוך הוא. וחודש אחרי קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא לא עושה כלום. הוא אומר, תסתדרו איתו לבד. אז נקודה ראשונה שעלינו עליה, שהיא לכאורה מחוץ לתחום שליטתו של הקדוש ברוך הוא, זה הבחירה החופשית. נקודה שנייה, זה המקרה. הגענו למקרה. בסוף הקדוש ברוך הוא ברא עולם חומרי. החוקים שלו, כמו שאמרנו, לא בהכרח מוסריים. הם חוקים חומריים, טכניים. ולכן יש בו כל מיני מקרים, שהם לא כמו שהקדוש ברוך הוא תכנן אותם. הוא לא שולט בהכל. הוא ברא עולם שמתנהל לפי חוקים אחרים. אז הוא אומר, את העמים שבארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא יכול לתכנן איך להפיל. כי הוא יודע איפה הם, הוא יכול עכשיו לסובב כל מיני סיבות, לשלוח כל מיני שלוחים, לשלוח את הצירה, ולהפיל אותם. מצרים, היה לקדוש ברוך הוא 210 שנים לתכנן איך להפיל אותם. זאת אומרת, תביא הרבה, תברא את הרוב שעוד יגיע בהמשך. בתוך העולם שלו, הקדוש ברוך הוא יכול לעבוד. הוא לא שולט בהכל, אבל הוא יכול תוך כדי העולם להביא מה שהוא רוצה. אבל המלאק, קרחה בדרך, הוא בא בדרך של מקרה, הוא לא בא מוכן מראש הרבה שנים, החליט, הלך תקף, עכשיו כאילו לקדוש ברוך הוא אין איך להתמודד עם זה, כי זה במקרה, פתאום קרה, אתה לא יכול פתאום לברוח עכשיו את ההרבה שיגיע מפה ויתקוף, זה לא מוכן, הכל מקרה, המקרה הוא הנקודה של הקדוש ברוך הוא כביכול אין שליטה בה, קורים מקרים וזה לא בשליטת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכול להגיב אליהם, אבל הוא לא יכול לשלוט בהם, ככה לכאורה אומר המלאק, וכמובן כיוון שהמלאק מחפש את מה שלא בשליטת הקדוש ברוך הוא, כדי להילחם בו, אז המקרה הוא הנקודה שלו, הבחירה החופשית והמקרה, שם תופס המלאק, ושם הוא נלחם, ושוב נראה שהמלאק צודק, גם בתחום המקרה, משה עומד על ראש הגבעה, כשהוא מרים את ידיו, ישראל מרימים את עיניהם, משעבדים את ליבם, הם מנצחים, כשהוא מניח את ידו, אז גובר המלאק, למה גובר המלאק? כי הגענו למקרה. כשידי משה לא למעלה, אנחנו בתחת שליטת המקרים. ואז המלאק גובר, כי המלאק, הכוח שלו זה המקרה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה הבעיה עם המלאק. למה יש יד על כסייה? למה כיסא המלכות לא שלם כל זמן שהמלאק פה? כי הוא טוען שיש דברים מחוץ לשליטתו של הקדוש ברוך הוא. שמלכות הקדוש ברוך הוא לא כולל את הכל. וכל זמן שהמלאק יכול להמשיך לטעון את הטענה הזו, אז המלכות לא שלמה באמת. יש יד על כסייה. לכן מלחמה לה' המלאק מדור דור. כן? אז אמרנו, אשר קרחה בדרך, זה במקרה, בלי תכנון ארוך טווח. ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול להתכונן, הוא לא יכול להכין איזה נס, זה מקרה שהיא לא בשליטת הקדוש ברוך הוא. וזה היה בדרך, בלי שאיימנו עליו, רק כדי להטריס נגד הקדוש ברוך הוא. ובלי שהיה אפשר להתכונן מולו כמו עמי כנען, כי הוא בדרך, הוא לא, זה לא הארץ שאני יודע איפה היא מראש. פגש אותנו באיזה נקודה. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, כי לא היה לו כוח להילחם בנו צבא מול צבא. כל המטרה שלו זה להטריס, כמו ארגון טרור, הוא פוגע בחלשים. מי שבמקרה לא במעטפת ההגנה של הענן, המלאק פוגע בו, זה מספיק לו. ולהראות שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות כלום. ואתה עייף ויגע, לכן הוא מעיז להילחם, הוא סופר עוצמה צבאית. הוא רק לא ירא אלוהים. עוצמה צבאית הוא סופר, רק את אלוהים לו. זה הנקודה שלו. אפשר לנצח לטענתו את הקדוש ברוך הוא דרך הכשלים שיש בבריאה. שמאפשרים את הרע. בוא ננסה שנייה להסביר את אותו עניין מכיוון אחר, יותר פשוט, כדי לתת לזה שני צדדים. מוסכם שיש בעולם טוב ורע, ככה לכאורה. למשל, פסח. פסח, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו ממצרים, הציל אותנו. זה טוב. ממה הוא הציל אותנו? מזה שמצרים שיאבדו אותנו, זה רע. היה צריך להציל אותנו, נכון? אז יש רע, אפשר לעשות רע לעם ישראל, אפשר לזרוק להם את התינוקות ליאור. רק בסוף הקדוש ברוך הוא יצליח להציל אותם. אז יש בעולם טוב ויש רע, המלאק בוחר את הצד של הרע. הוא בוחר להילחם בטוב. אז אם עד פה הסברנו את המלאק שהוא לכאורה צודק, אז איפה באמת הוא טועה? מה באמת הטעות של המלאק? המקרה הוא בידיים של הקדוש ברוך הוא או לא? הבחירה החופשית בידיים של הקדוש ברוך הוא או לא? אפשר להילחם בקדוש ברוך הוא או לא? כן, מצד אחד ברור לנו שאי אפשר להילחם בקדוש ברוך הוא. זה פשוט לנו בתור יהודים. מצד שני, זה באמת הורס את הבחירה החופשית, כי אז הקדוש ברוך הוא יכול להילחם בכל מי שבוחר לא טוב. אז התשובה של היהדות, תשובה מורכבת, היא שיש שתי רמות של הסתכלות. באמת יש שתי רמות. ברמה הפשוטה שאנחנו מסתכלים בעולם הזה, יש טוב ויש רע. אנחנו צריכים לדבוק בטוב ולהתרחק מהרע, אנחנו צריכים לעשות מצוות, להתרחק מעבירות. המצרים עשו רע, והשם הציל אותנו מהם, ובמבט הזה המלך צודק. יש בחירה חופשית, אפשר לעשות רע, יש מקרה בבחירה, במבט הזה, יש דברים רעים שקורים, וצריך להציל את עם ישראל מהדברים הרעים האלה, ולכאורה המלך צודק. ולכן בפסח אנחנו חוגגים את ההצלה, ולא חוגגים את השיעבוד, כי הרע, אנחנו לא מזהים אותו עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש רמה שהיא יותר עליונה מזו, שהיא לא בכלים שלנו, אנחנו לא יכולים לעבוד לפי הרמה הזו, אנחנו לא יכולים להסתכל דרכה על העולם, אבל היא הבסיס של הכל בעומק, וברמה הזו אין רע בכלל. כל הרע הוא רק דרך להגיע אל הטוב. ברמה הזו גם אין בחירה חופשית. הבחירה לא באמת חופשית. אם אנשים יבחרו לא טוב, אם עם ישראל יבחר לא טוב במהלך הדורות, הקדוש ברוך הוא יגלגל את כל סיבובי הסיבות שצריך, כדי להביא את עם ישראל לבחור בטוב. הוא יסדר כל מה שצריך שבסוף אנחנו נבחר בטוב גם אם אנחנו לא רוצים. הכל יגיע בסוף לבחירה הנכונה, ברמה הגבוהה יותר אין אפילו בחירה חופשית בסופו של דבר. זה התשובה לנצרות, כן? אין אפשרות שבגלל החטאים שלנו הבחירה האלוקית תשתנה. חז"ל אומרים את זה לאחת השיטות במסכת סנהדרין, אם אין עושים תשובה אין נגאלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה מחזירן למוטב. אז הנה הגענו להמן. זאת אומרת, למה המן מגיע? שהבחירה החופשית של עם ישראל לא במקום, הקדוש ברוך הוא שולח מישהו כמו המן כדי להחזיר אותה למקום. הבחירה החופשית תהיה במקום הנכון. אני קורא שנייה שתי משפטים מפנקסי הראיה, פנקס ט"ו, שאומרים את זה. כיוון שכל הבריאה מורה כבודו של האדון ברוך הוא, והמושג הוא לפי שלמות צלם האדם, ושלמות צלם אדם היא כשיש שונא רע ואוהב טוב, אנחנו צריכים אנשים ששונאים את הרע ואוהבים את הטוב, על כן אין מיוחס עניין הרע אל הבורא יתברך. אף על פי שבאמיתיות הוא בורא רע, כי אין עוד מלבדו. אבל זה יושג בכל המדרגות כשיראה הרע מתוקן. אבל כל זמן שהוא נראה רע, אין שמו של האדון ברוך הוא נקרא עליו. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שבו מצד האמת הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, אבל אי אפשר לקרוא את שמו של הקדוש ברוך הוא על הרע עד שהרע לא יהיה מתוקן. רק לעתיד לבוא נוכל לקרוא את שמו של הקדוש ברוך הוא על הרע. כיום אנחנו חיים במדרגה נמוכה יותר, שבה יש לנו טוב ויש רע, ואת הרע אנחנו לא סופרים על שמו של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו חוגגים את פסח ולא את השיעבוד. אבל כולנו יודעים שאצל הקדוש ברוך הוא השיעבוד היה חלק מהתוכנית. הקדוש ברוך הוא אמר מראש לאברהם בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כלומר, זה היה חלק מהרצון האלוקי, גם הרע היה חלק מהרצון האלוקי. ואנחנו לא יכולים לחגוג את זה. אנחנו פוגשים את זה למשל, כשאנחנו מברכים, ברוך דיין האמת, שאנחנו מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה. זה רגע שאנחנו מתעלים לנקודת המבט העליונה, להבין שגם זה מהקדוש ברוך. אבל בדרך כלל אנחנו לא יכולים לחיות ככה. אני רוצה לקרוא עוד מקור אחד רק כדי שנראה את זה מאוד זווית, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, בקדושת לוי על פורים, אומר ככה, אתה נבהר למה נקרא פורים על שם הפור הוא הגורל, וכי עיקר הנס היה על הגורל, כן, זו השאלה שאנחנו שאלנו הראשונה. והנה לוי ידוע שלמעלה מן הטבע הוא הכל אחדות, והם רואים שם רק מלכותו התברך שמו. רק למטה בעולם הטבע שם שליטת החיצוניים, ויש שם בחירה לעשות רצונו התברך שמו, וחס ושלום לעבור רצונו. אני מדלג, לכן בעולם הזה אשר מלכותו והנהגתו מכוסה, שייך גורל אחד להשם. הוא מגיע אל הגורל. ונמצא עולם הטבע נקרא עולם הגורל. רק אנחנו, עמו ישראל, השם מנת חלקנו וגורלנו. אבל למעלה, ששם אחדותו נראה, אין רואים רק מלכותו התברך שמו. זאת אומרת, כאן בעולם הזה יש גורל. ואנחנו הגורל של הקדוש ברוך הוא, ויש עמים שהם לא הגורל שלו. אבל למעלה יש רק את הקדוש ברוך הוא, רק מלכותו והשולט בכל. רמז מעניין לנקודת המבט הזו. זה מה שפסח נמצא באביב. למה פסח נמצא באביב? שמור את חודש האביב. השנה העברית מתחילה באביב, זה לא הגיוני. כולנו יודעים שהשנה מתחילה בחורף. השנה החקלאית מתחילה בסתיו. אתה צריך לחרוש, אתה צריך לזרוע, אתה צריך גשם. אחרי כל זה באביב יצמח לך תבואה. אתה לא יכול להתחיל את השנה מהאביב. לכן כל אומות העולם מתחילים את השנה בתשרי, לא בניסן. אבל עם ישראל אומרים, זה נכון, צריך לחרוש, צריך לזרוע, צריך גשם, זה הרבה עבודה והרבה קור והרבה קושי שקודמים לפרי. אנחנו לא סופרים אותם. אנחנו בעולם הזה סופרים מהרגע שיש לנו מה לעשות עם זה, מהרגע שיש תבועה. אנחנו סופרים מהטוב ולא סופרים מהרע. אפילו שאנחנו יודעים שהוא קודם. ואנחנו לא יכולים לספור את זה. אנחנו מתחילים דווקא מהרגע שיש תבועה מוכנה, שיש אביב, ואפשר כבר להתחיל לקצור משהו, כבר אפשר להתחיל לאכול, אז אנחנו נכנסים לסיפור. מה היה כל החורף הקר של הגלות, כל החורף הקר של מצרים, כל הקשיים שלפני זה? קדוש ברוך הוא, זה תשאיר אצלו. אבל אני לא יכול לספור את זה. האם יש דף מקורות? לא. אין דף מקורות, אני יכול לשלוח מקורות אם מישהו רוצה אחר כך. אני פשוט מדלג על הרבה מאוד דברים, הרוב זה לא מקורות. עכשיו, אולי אנחנו יכולים גם להבין לפי זה, למה הפור יצא בי"ג אדר. י"ג אדר זה הסוף של הסוף של החורף. ניסן זה כבר האביב. 30 יום קודם החג, אנחנו כבר בהלכות החג. 30 יום לפני פסח כבר מתחיל האביב פה. אבל אז בי"ד אדר אנחנו כבר נמצאים אנחנו נמצאים כבר באביב. י"ד אדר אנחנו כבר מריחים את האביב מתקרב. אבל בי"ג אדר אנחנו עוד לפני 30 יום לפני החג, אנחנו הסוף של הסוף של החורף. והחורף הוא מה שעם ישראל לא יכול לספור. החורף הוא מסמן את הרע, ולכן הנקודה שבה עם ישראל צריך להתמודד עם הטענות של עמלק זה י"ג אדר. עכשיו, כשיש לנו שתי רמות, אמרנו על עם ישראל מסתכל ברמה נמוכה ומסתכל ברמה גבוהה יותר. ברמה הגבוהה יותר, עמלק בעצמו הוא חלק מהחשבון. עמלק הוא מי שאמור להוכיח את הקיום של הרמה השנייה. ההשמדה של עמלק, שטוען שאין רמה שנייה, שטוען שאין לקדוש ברוך הוא שליטה על כל העולם, זה יהיה הרגע שבו תהיה להשם המלוכה על הכל. זה שלא יהיה עמלק. כן, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, עמלק הוא מעשיו, והייתה להשם המלוכה. אז עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להגיע אל הפור. למה אנחנו צריכים פור בסיפור הזה? למה אמן מפיל פור? מה אכפת לו? איך יקבע התאריך? אמן רוצה את המקרה. אמן מפיל פור כדי שזה יהיה מקרי. כדי שזה לא יהיה שום חשבון שהקדוש ברוך הוא יכל לצפות אותו כביכול מראש. הקדוש ברוך הוא יכול לומר, טוב, אני מניח שהוא יעשה את זה כאן וכאן. אני יכול להבין שהוא יעשה חשבון כזה. אומר לו, אני לא עושה שום חשבון. אני מפיל פור אקראי לגמרי. וברגע שיצא לי תאריך כלשהו אקראי, הקדוש ברוך הוא לא יכל להכין מראש שבדיוק איזה מטאורית יפגע בכדור הארץ באותו יום, זה לא יקרה. הוא לא יכל להכין את זה מראש, הוא לא יודע מה יהיה במקרה. מבחינת אמן, המקרה מחוץ לשליטתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא חייב דווקא פור. בלי פור, הוא לא יכול לתקוף את עם ישראל. כי אם הוא יתקוף את עם ישראל בלי פור, אז הקדוש ברוך הוא כבר הכין מראש את כל מה שצריך כדי לפתור את הבעיה. ובדיוק ביום שהוא ירצה, אז הוא יקבל דלקת ריאות וימות, ולא יצליח לקיים את זה. אז הוא אומר, אז אני אעשה את זה אקראי. אי אפשר להתכונן לזה, אי אפשר להכין את זה. אקראי לגמרי, ולכן, כן? עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא היה סתם מונע את הגזרה של המן, לא באותו יום, היה מונע אותה באז בניסן, שתלו אותו על העץ ומתבטלות האגרות כמו שאסתר רצתה, ומחזירים את האגרות, ובכלל לא שולחים אגרות חדשות, וכל הגזרה מתבטלת, אז לא היה פה שום הוכחה נגד השיטה של המלאק. כי הקדוש ברוך הוא הצליח לסדר, אחרי שהמלאק גזר את הגזרה, שיתלו אותו. אולי הפור או הפתח לתת לקדוש ברוך הוא יתערב בבחירה האנושית, כן, זה ברמה הגבוהה יותר, תכף נגיע לשם. בשלב הראשון, מבחינת המלאק, אין אפשרות להתערב. או, גם מה שיצא בפור הוא מתוכנן מהקדוש ברוך הוא, מבחינת המלאק לא. זה החידוש, זה בדיוק החידוש פה של פורים. אנחנו צריכים להבין למה זה חידוש. כי אנחנו מבחינתנו ברור שבפור הקדוש ברוך הוא משפיע, כמו שמשפיע בגורלות של כיבוש הארץ וכו'. אבל זה בדיוק מה, בוא נתחיל מהנקודת מבט של המלאק, המלאק לא חושב כך. מבחינת המלאק אין את הרמה השנייה, הגבוהה יותר. הקדוש ברוך הוא לא שולט במקרים לפי דעת המלאק. והוא לא שולט בבחירה החופשית. ולכן, אם עשיתי משהו שהוא לגמרי מקרי, הקדוש ברוך הוא לא שולט בו בכלל, והוא לא יכול להשפיע על הגורל לאן הוא ייפול. זה השיטה של המלאק. זה נכון שזה לא נכון, אבל מבחינת המלאק זה הנקודה. הנקודה שהקדוש ברוך הוא לא שולט בשום מקרה בעולם. אם הקדוש ברוך הוא שולט בגורל, הוא שולט בעוד הרבה דברים, אבל תכף נבין שגם מבחינתנו, זה לא פשוט להגיד שהקדוש ברוך הוא שולט בגורל. כי אנחנו באמת מסתכלים בשתי רמות. ברמה שאנחנו מסתכלים בעולם הזה, שיש בה בחירה חופשית, יש גם מקרה, ואין גורל. והקדוש ברוך הוא לא משפיע על הגורל. תכף נראה את זה. זאת אומרת, המלך צודק במובן הזה. איך זה שונה עם מה שהאומות חושבות שהן נלחמות? למה? זה הצורה שהאומות חושבות שהן נלחמות כרגע. זאת אומרת, המלך. האומות לפעמים כן מביאים בחשבון איזה אלילים שמתערבים במקרה. המלך הוא יותר חכם מהאומות. זאת אומרת, 70 אומות הם לא כמו המלך. המלך הולך ישירות נגד הקדוש ברוך הוא. האומות מתעלמות מהקדוש ברוך הוא. הן עובדות לכל מיני כוחות צדדיים. לכן, אומרים בחסידות, לכן העמים לעתיד לבוא יהיו חלק מהשתעבדו לעם ישראל. כי כל עם ישעבד את הנקודה שלו לעם ישראל. אבל המלך לא יכול לשבת את הנקודה שלו לעם ישראל, כי כולו ההפך מעם ישראל. זאת אומרת, המלך מבין את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מעם רגיל. המלך מבין, הסברנו בהתחלה, נסביר את זה אולי ככה. הסברנו בהתחלה שיש שתי נקודות השקפה של העמים על השאלה של הטוב והרע. עובדי האלילים אמרו, יש טוב ויש רע, כי יש אל טוב ויש אל רע. ככה כל האומות מסתכלות. אז מבחינת האומות, אם אני זורק גורל עכשיו, יכול להיות שהאל הרע או האל הטוב משפיע דרך הגורל שלי, ונותן לי פה איזה חיזוי עתידות. זה ככה העמים מסתכלים. אבל הפילוסופים אמרו משהו הרבה יותר מתוחכם. הם הכירו בזה שיש אלוקים אחד. אבל הם אמרו, הוא פשוט לא שולט בהכל. המלך מכיר בזה שיש אלוקים אחד. הוא לא עובד אלילים המלך. הוא מכיר בזה שיש אלוהים אחד, והוא הולך להילחם בו. זה הנקודה של המלך. לכן הוא מגיע רגע אחרי קריאת ים סוף. אחרי קריאת ים סוף קשה מאוד להאמין באלילים. אתה ראית הרגע שזה קורה. אתה יכול להתעלם. יכול להגיד, אני לא מבין מה קרה שם. אבל לבוא להילחם, אומר שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא שולט בכל העולם, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כמו שאומר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם הוא שולט בכל הכוחות, אבל להילחם בו. איך אתה יכול להילחם בו, הסברנו? בגלל שהמקרה לא בשליטתו והבחירה החופשית לא בשליטתו. אם המקרה בשליטתו והבחירה החופשית בשליטתו, אי אפשר להילחם בו. לכן אומר המן, אני אפיל גורל, המקרה לא בשליטתו, ואני אצליח. אנחנו מאמינים שהמקרה כן בשליטתו, אבל תכף נדייק את זה. זה לא פשוט שאנחנו מאמינים בזה כך. או... כן, אז אם אני חוזר שנייה אחורה, אם הקדוש ברוך הוא היה סתם מונע את הגזירה של המן, ולא ביום שהוא בחר, זה לא היה הוכחה נגד השיטה. כי אני לא יודע שהקדוש ברוך הוא יכול להתערב במקרה. אני רק יודע שהוא הצליח לפתור את הבעיה. אבל בפורים הקדוש ברוך הוא מגלה את הרמה העליונה, שבדרך כלל היא מסתרת. בפורים הקדוש ברוך הוא מראה לנו איך הרע בעצמו הוא חלק מהטוב. איך הבחירה החופשית כבר מחושבת בתוך החשבון. איך המקרה מחושב כבר מראש. בפורים הקדוש ברוך הוא מראה לנו שהמקרה בעצמו בשליטה שלו, ולכן המלך מושמע דווקא ביום שיצא לו בגורל. כלומר, דווקא ביום שלכאורה הקדוש ברוך הוא לא יכל לשלוט על היום הזה, והיה צריך לפתור את הבעיה בדרכים אחרות, הקדוש ברוך הוא מראה לו שגם בזה הוא שולט, והפור היה מראש הפור שהקדוש ברוך הוא הפיל. כן, כתוב שם, הפיל פור הוא הגורל לפני המן, לא כתוב מי הפיל. אומרים בהרבה מקומות, מי הפיל? הקדוש ברוך הוא הפיל. הקדוש ברוך הוא הפיל את הגורל הזה, כי מראש הקדוש ברוך הוא כן שולט במקרים, ברמה העליונה. עכשיו צריך להבין את ההבדל בין הרמות בעניין המקרה. יש רב צדוק מאוד יפה, ששואל על החן. החן, בכיבוש יריחו היה אסור לקחת מהחרם, החן לקח מהחרם. נפלו באי, במלחמה, בא יהושע, שאל את הקדוש ברוך הוא למה נפלו, אומר לו, עם ישראל לקח מהחרם. מי לקח מהחרם? אומר לו, הקדוש ברוך הוא תפיל גורלות. אומר, שואל רב צדוק, למה הוא לא אומר לו בנבואה, מי לקח מהחרם? תגיד לו, החן בן זרח, לקח מהחרם, קח אותו, תטפל בו. למה צריך גורל? כן? שאלה מאוד פשוטה. עונה על זה הגמרא בעיקרון, היא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לי יהושע, וכי דילטור אני לך, אני המלשין שלך, אתה רוצה שאני אגיד לשון הרע? לך תפיל גורלות. אומר רב צדוק, והגורל זה לא הקדוש ברוך הוא? מי סיפר שזה החן? זה לא הקדוש ברוך הוא? הרי כתוב בפירוש ביהושע. והיה השבט אשר ילכדנו השם יקרב למשפחות. והמשפחה אשר ילכדנה השם תקרב לבתים. והבית אשר ילכדנו השם יקרב לגברים. אז הקדוש ברוך הוא מגלה שזה החן. אז הוא יצא דילטור, כאילו, איפה התחלנו את הסיפור ואיפה סיימנו אותו? תגיד בנבואה כבר. אומר רב צדוק חידוש נהדר. אומר ככה, אם הקדוש ברוך הוא אומר את זה בנבואה, זה היה ברמה הראשונה. ברמה הבסיסית, כי זה דרך השכל של הנביא, דרך הדעת של הנביא. וזה ברמה הבסיסית שיש בה טוב ויש בה רע ויש בה חטאים ויש בה מקרה. ברמה הבסיסית הזו, אתה אומר דבר רע על החן, אז אמרת עליו לשון הרע. כי אמרת שהוא חטא ויש חטא ברמה הזאת. אבל גורל הוא מהרמה העליונה. ברמה הבסיסית יש מקרה, אז הגורל הוא לא בידי הקדוש ברוך הוא. באמת ברמה הבסיסית הגורל הוא לא בידי הקדוש ברוך הוא. אבל ברמה העליונה הוא כן. וכשהקדוש ברוך הוא מגלה לך ברמה העליונה מלקח, אין שם חטא. הוא לא אומר לשון הרע על החן, כי החטא של החן מחושב בתוך הסיפור ברמה העליונה. זאת אומרת, ברמה הזו זה בכלל לא דילטור, זה לא מלשינות. ברמה הזו זה בסדר, ואיפה רואים את זה בפירוש בפסוקים? אומר יהושע לאחן, מה אחרתנו? יאחרך השם ביום הזה. מה זה ביום הזה? אומרת הגמרא, וזה גם הפשט של הפסוק, ביום הזה ולא לעולם הבא. אומר לו, בעולם הבא אתה חלק מהחשבון. כי גילינו את זה מהרמה העליונה. זאת אומרת, יש לך, בעולם הבא אתה מחושב עם החטא הזה. רק בעולם הזה, ברמה התחתונה, אנחנו צריכים לטפל בך. אז זה מה שמתגלה כאן. זאת אומרת, מתגלה שהמן צודק ברמה הבסיסית. ברמה שבה יש חטא, ויש טוב, ויש רע, ויש עונש, וברמה הזו המן צודק. באמת המקרה לא בידי הקדוש ברוך הוא, אבל המן לא יודע שיש רמה עליונה. הוא לא יודע שגם כל הסיפור הזה מחושב בסופו של דבר בפנים. אין מקרה ויוצא לו בדיוק היום שמיועד לזה. זה מתגלה בפורים. בדרך כלל זה לא מתגלה, בדרך כלל אנחנו לא רואים, כמו שאמרנו, בפסח אנחנו לא חוגגים את הרע. ולכן מבחינת המלא כנראה באמת יש רע. בפורים אנחנו כן חוגגים את הרע. כן, כמו שהשאלה הראשונה ששאלו הראשונים, למה אנחנו מציינים את החג דרך שם שמשהו רע, אנחנו חוגגים את הרע בפורים, כי הרע הופך לטוב. רק בפורים רואים את הנקודה הזו בצורה כל כך ברורה. יוצא שהמן בידיים שלו כותב את גזירת ההשמדה של המלאק. הרע משמיד את עצמו, כן, הוא עוזר לטוב, הוא מוכיח שהכל בשליטה אלוקית גם הוא בעצמו, והוא עושה את זה בבחירה החופשית שלו. זאת אומרת, הרע לוקח את הבחירה החופשית שלו ומצמיד אותה לבחירה של הקדוש ברוך הוא, משמיד את עצמו בעצמו, ואת כל זה הוא עושה לבד. זאת אומרת, המן מוכיח את הרמה השנייה. אם אסתר הייתה באה לאחשוורוש, אומרת לו, תשמע, הולכים לבנות את בית המקדש, צריך להשמיד את זרו של המלאק. אני רוצה שתכתוב בשבילי ספרים שאנחנו הולכים להשמיד את המלאק, גברים, נשים וטף. היה אחשוורוש אומר לה, מה פתאום? לא משמידים מה? זה לא היה קורה. אז בא המן, והוא כותב על היהודים את הניסוח המדויק שצריך לכתוב על המלאק, שזה יהיה גם גברים ונשים וטף וכולם, ואז אחשוורוש לא יכול להשיב את הספרים, הוא היה משיב את הספרים, הוא היה פותר את הבעיה, אבל הוא לא יכול, אז ממילא אותה לשון שהמלאק כתב משמשת נגדו, כמו שהוא הכין את העץ את עצמו, כמו שהוא הכין את הסוס לעצמו להרכיב את מרדכי, אז הוא כותב את גזירת ההשמדה של העם שלו בעצמו, הנקודה של פורים של ונהפוך הוא, לכן צריך את נהפוך הוא. נהפוך הוא אומר שהרע עושה את העבודה וזה מתהפך עליו. הרע עושה את העבודה של הקדוש ברוך הוא. הוא מנסה להילחם בו ועושה את העבודה שלו. הכל מחושב בסופו של דבר. זה נקודה מאוד מאוד עליונה שמתגלה רק בפורים. למה זה מתגלה בפורים? למה דווקא פורים? פורים זה החג שעם ישראל בבחירה החופשית שלו לא עלה לארץ. הוא היה אמור לעלות לארץ, היה אמור לבנות את בית המקדש, ולא עלה. לאן הולכים עכשיו? הייתה גלות 70 שנה. הייתם צריכים לחזור לארץ ושיהיה גאולה שלמה. לא חזרתם, מה עכשיו? מה יהיה עם העם? באופן פשוט הוא אמור להישמד. אין פתרון. אם הייתם שואלים את הנצרות מה היה צריך לקרות באותו רגע, העם היה צריך להישמד. אז זה מה שהמן רוצה לעשות. מביא להם הקדוש ברוך הוא מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה. זאת אומרת, הבחירה החופשית של עם ישראל לא הייתה במקום. הביא הקדוש ברוך הוא את הרע כדי שיעשה מה שלכאורה היה צריך לעשות, הזיז אותם לעשות תשובה, לתקן, ואז לא צריך להשמיד אותם. זאת אומרת, זה מעל הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא ניתב את הבחירה החופשית של עם ישראל, על ידי גזרה, למקום שהיא הייתה צריכה להיות בו. ולכן הקדוש ברוך הוא שותל את אסתר כבר מראש. המן עוד לא קם בכלל, עוד אין המן. אסתר כבר נמצאת שם. כי הרע שהמן רוצה לעשות כבר גלוי לפני הקדוש ברוך הוא. וגם הוא חלק מהתוכנית, אז צריך את אסתר לשים מראש. ולכל אורך הדרך, כמו שאמרנו, המן מוביל את כל התהליכים שיפגעו בו ויגדלו את מרדכי. מרדכי מקבל את בית המן. המן כל הזמן בונה את כל מה שצריך כדי להשמיד את עצמו ולהקים את מרדכי ואת את העם היהודי. הרע פועל בשביל הטוב, זה הנקודה של פורים, ומשמיד את עצמו, ו בפורים אין בחירה חופשית לכאורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסדר שהבחירה החופשית תגיע למקום הנכון שלה. לכן, ויגד למרדכי את כל אשר קראו. זאת אומרת, יש כאן עניין של מקרה, יש כאן עניין של עמלק. יש פה נקודה של מקרה, ואנחנו צריכים לטפל בנושא של המקרה. צריך כאן פתרון מאוד מאוד עליון כדי לפתור את הבעיה הזאת, כי בעולם הזה, ברמה הנמוכה, המקרה ינצח, והעמלק ינצח, והבחירה החופשית של עם ישראל באמת לא במקום, והם חתרו, עמלק אמור להצליח ברמה הנמוכה, חייבים שהרמה העליונה תתגלה פה. אולי לכן גם יש עבירה לשמה בסיפור הזה, כי רק ברמה העליונה יש דבר כזה עבירה לשמה. אומר מדרש משלי שלעתיד לבוא, כל המועדים עתידים בטלים, וימי הפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. ימי הפורים רעים היחידים מכל המועדים שלא בטלים. אמר רבי אלעזר, אף יום הכיפורים אינו בטל לעולם, שנאמר והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לחפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת לשנה, כתוב חוקת עולם. כל המועדים, כמו שהסברנו, באים מהרמה הבסיסית, יש רע, ניצלנו ממנו, אנחנו מציינים את הטוב. היינו במצרים, ניצלנו, יש לנו פסח, יש לנו סוכות, לא היה לנו תורה, קיבלנו תורה, מציינים את שבועות, הכל מגיע מתוך הרמה הבסיסית. היה רע ונהיה טוב, אז יש חג. אבל פורים בא להגיד לנו שהרע בעצמו הוא חלק מהחשבון. זה הרמה שתהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, אחרי שאין עמלק, ואחרי שכבר ברור שהקדוש ברוך הוא מולך על הכל, והרע הוא חלק מהחשבון, אין מקום לשאר המועדים. כי מה ההבדל בין גלות מצרים לבין הגאולה ממצרים? שניהם אותו חשבון. למה לחתוך פה? למה לסמן פה את הנקודה? אבל פורים אומר בדיוק את זה. הוא אומר שהכל חלק מאותו חשבון. אז הוא נשאר לעתיד לבוא. אומר רבי אלעזר, גם ביום הכיפורים. מה יש לנו ביום הכיפורים? יש לנו גורל. גורל על שני הסעירים. אז מה העניין של הגורל? אנחנו אומרים שגם המקרה מכוון מהקדוש ברוך הוא ברמה העליונה. זה רק ברמה העליונה. אז שוב, יום הכיפורים מגלה את הרמה העליונה. כן? הסעיר נוסע את כל עוונותינו אל ארץ גזירה, ככה בוחרים את הסעירים עם גורל, והסעיר, אומר המדרש, זה עשיו, זה עמלק, נוסע את כל עוונותם אל ארץ גזירה, כי ברמה העליונה הזו הבחירה החופשית מחושבת. העוונות לא שלנו. איך אפשר לחפר ביום הכיפורים על העוונות שעשינו? אם העוונות מחושבים בתוך החשבון הטוב. בשביל זה צריך גורל שבא מהרמה העליונה. אז לכן גם יום הכיפורים, אומר רבי אלעזר, לא בטל לעתיד לבוא. כי זה אותו עיקרון. לא יצטרכו לחפר על שום חטא, אבל הרעיון של יום הכיפורים לא מתבטל. ולכן אנחנו שותים בפורים. את הרמה הזאת אנחנו לא יכולים להתנהל איתה ביום יום. אני לא יכול להתנהל ברמה שאין חטאים והכל מחושב, אז יצא לא טוב. אני באמת לא יכול להתחשב בה. צריך גם להבין למה. הרמה הבסיסית נצרכת לרמה העליונה. כי אנחנו מחויבים לעשות טוב ולהתנגד לרע. אפילו שהרע מחושב. זה נכון גם ברמה העליונה, כי הרע נמצא פה כדי להישמד. אנחנו נמצאים פה כדי להתקיים בסוף התהליך. בסוף התהליך הרע יישמד. אנחנו לא רוצים להיות שם. אפילו שהוא מחושב. אבל הוא מחושב להשמיד את עצמו. כן, היום גם כן יש צדדים כאלה, כן. אז בכל אופן אנחנו חייבים לשתות, כי אנחנו לא יכולים להתנהל בשיטה הזאת, זה לא נכון שנתנהל בשיטה הזאת בעולם הזה, להתעלם מהנושא של טוב ורע. אם נתעלם מהנושא של טוב ורע, לא נהיה בצד הנכון, ברמה העליונה. אפילו שאנחנו נהיה מחושבים בחשבון. אז אנחנו כן נשארים בצד הנכון, אנחנו כן מתנהלים לפי הטוב, אנחנו כן עובדים ברמה הבסיסית, כדי לחשוב על הרמה העליונה, אנחנו שותים, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. עד השלב שבו מבחינתנו הטוב והרע משרתים את אותה נקודה. אין הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי ברמת המטרה. שניהם משרתים את אותו עניין, וזה מתוך שחרות רק. אי אפשר לחשוב ככה בעולם הזה. אני חוזר לפסוקים במגילה. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. כי המן בן עמדת האגגית צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם. והפיל פור הוא הגורל להומם ולאבדם. כן, למה הוא הפיל פור? האם אין ציפייה שכן יחיה את הרובד העליון בעולם שלנו? לא ברמה הפשוטה, לא. זה יש אנשי קודש עליונים שיש לזה משמעויות לעולם העליון. אבל אנחנו ברמה הפשוטה לא מסתכלים במבט הזה. זה אסור להסתכל במבט הזה כי אנחנו נעשה טעויות. נעשה טעויות ברמה של העולם העליון אם אנחנו נסתכל במבט הזה. אנחנו צריכים להסתכל במבט שלנו. יש דברים שבאים מהעולם העליון. למשל, הגורל על הארץ בא מהעולם העליון. לבחור את הנחלה של שבט לכל הדורות שלו, זה בא מלמעלה, זה לא בא מהכאן ועכשיו. אבל אנחנו בעולם הזה לא מסתכלים ככה, אבל אנחנו פוגשים את זה כל הזמן. כן, כמו שקצת רמזו פה, אתה שואל את עצמך מה קרה בשמחת תורה, זה הקדוש ברוך הוא או זה לא הקדוש ברוך הוא? אני מבחינתי זה לא הקדוש ברוך הוא, אני לא מסתכל על זה כי זה הקדוש ברוך הוא, הרע זה חמאס, אבל ברור שברמה העליונה זה כן הקדוש ברוך הוא, ואני לא יכול להסתכל על זה ככה היום, זה יבלבל אותי מאוד, אם אני אחשוב שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, מצד שני זה מאוד יבלבל אותי אם אני אחשוב שעשו את זה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז יש כאן מבט מאוד מורכב, כאן זה מבט עליון של, צריך להיות שיקור כדי להחזיק אותו, אנחנו לא מחזיקים אותו כאן ועכשיו. אז למה כתוב שהוא חשב על היהודים לאבדם והפיל פור הגורל להומם ולאבדם? כן? יש הבדל בין לפני הפור לאחרי הפור, יש גם להומם. המהר"ל אומר שפור זה מלשון פירורים, זה דבר לא קשור לדבר, זה פשוט מפורר את זה, הזמן מתפורר לחתיכות, הכל אקראי. באמת הוא הפיל פור, הוא הגורל. באמת זה גורל עליון. כן? יש כאן נקודה אלוקית. הוא חשב שהגורל, בגלל שהוא אקראי, בגלל שזה מקרה, והקדוש ברוך הוא כביכול לא שולט במקרה, הוא יהמם אותנו. הוא רצה לאבד אותנו, אבל לאבד אותנו לבד אי אפשר, הקדוש ברוך הוא יסדר כל מיני דברים. הגורל יהמם אותנו, הגורל יגרום שאנחנו לא נצליח לצאת מזה. לא אנחנו ולא הקדוש ברוך הוא כביכול. הכל יהיה המום. מה עושים עכשיו? זה קרה במקרה. אז לכן הוא עשה גורל להומם ולאבדם. ואז מתגלה שהרע הוא חלק מתהליך הטוב. הוא בבואה לפני המלך. אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה שרשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ. כלומר שאסתר באה לפני המלך בבואה עם הספר, הוא לא הסכים להשיב את האגרות. אם הוא היה משיב את האגרות לא היה מתגלה הרמה העליונה, רק היינו פותרים את הבעיה. אבל הוא אמר עם הספר, דרך מה שהמן כתב, דרך הספר שהמן כתב, ישוב מחשבתו הרעה על ראשו, יצא שהרע ישמיד את עצמו ותלו אותו ואת בניו על העץ שהוא עצמו יכין למרדכי. זאת אומרת הנקודה שהתגלתה פה זה שהרע משמיד את עצמו. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. כלומר, תדע שהפור הוא נקודה מאוד מרכזית, שאנחנו נבין שאין מקרה באמת, ושהבחירה החופשית היא בתוך החשבון, והרע בתוך החשבון, שזה מה שמתגלה בימים האלה, לימים, קראו לימים האלה פורים, שהם סוף החורף, בסוף החורף מתגלה הנקודה הזאת. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, זאת אומרת, עכשיו תקרא את כל האיגרת, את כל המגילה, ותבין את כל המהלך. כדי שכל הסיבוב היה צריך אותו. היה צריך את המן בסיפור הזה, היה צריך את הכל, כדי לגלות רמה כל כך עליונה, היה צריך את הכל. כן? ולא רק לתלות את המן, היה צריך את כל הסיפור. גם את הזמן של, שלפני ששלחו את האגרות השניות, ואת כל הזמן של הפחד, למה? ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם? כן? מה ראו על ככה? מה היהודים למדו מזה? שהם חזרו בתשובה. קדוש ברוך הוא שלט בבחירה החופשית שלהם, דרך זה. הוא גרם לבחירה החופשית להיות הבחירה הנכונה. בגלל שמה ראו על ככה? פתאום נבהלו, יש גזרה. אז הם תקנו את מעשיהם, כן? ומה הגיע עליהם? בעקבות זה, כל מה שהגיע, לא הגיע הגזרה של ההשמדה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עבד דרך הרע לפעול על הבחירה החופשית שלהם, ולא לעשות את מה שהאמן ניסה לעשות. ולכן, כמו וקיבלו עליהם, היהודים עליהם ועל זרעם, ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור וכו'. כל שנה, בפורים, חוזר העניין הזה. כן? כל שנה, להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם, בכל שנה ושנה. זאת אז העניין של פורים חוזר אלינו כל שנה עוד פעם, כל שנה הימים האלה יש להם תכונה כזו, זה סוף החורף, זה לא סתם יצא, הקדוש ברוך הוא חיוון את הפור הזה. זאת אומרת שזה ימים שזה התכונה שלהם לגלות את הרמה העליונה. הרמה העליונה הזאת לא מתגלה כל השנה, אנחנו לא יכולים לחיות על פיה, אבל בפורים כן. פורים אנחנו יכולים לשתות, ואנחנו יכולים לגלות את הרמה העליונה הזאת, וזה חשוב מאוד. למה זה כל כך חשוב שיהיה חג כזה שמגלה את הרמה העליונה? זה חשוב כי פורים זה הרגע שבו יתברר לעם ישראל שתהיה גלות מאוד מאוד ארוכה. עד פורים היה אמור להיות 70 שנות גלות, איך שנספור את זה, וזהו. ואז הבית השלישי, לא השני. וגאולה סופית, אם עם ישראל היה עולה כחומה, נגמר מבחינתנו הסיפור. כשעם ישראל לא עלה כחומה, מה נפתח לנו פה? נפתחו לפנינו עכשיו 2,000 שנות גלות קדימה, ולך תדע כמה זמן עוד לגאולה שלמה מכל הבחינות. המון המון צרות וחושך ובלי נביאים, המון בלגן. ברגע הזה אתה צריך הכנה. מה מכין אותך לחושך הזה? מה מכין אותנו לגלות כל כך ארוכה שאף אחד לא תכנן אותה בכלל מבחינתנו? זאת אומרת, אנחנו לא חלמנו על גלות של 2,000 שנה בשלב הזה. 70 שנה זה מה שדיברו איתנו. אז בתוך ההכנה לחושך הזה, שהוא תחת מלכות רביעית בעיקרו, תחת אדום, שזה המלך, תחת מלכות רביעית אנחנו הולכים להיות, שהוא טוען שיש דברים שהם לא בשליטת הקדוש ברוך הוא, ושהבחירה החופשית של עם ישראל הסירה מהם את הבחירה האלוקית. זה מה שאנחנו הולכים לפגוש בגלות הזאת, את הנצרות שאומרת שאתם כבר לא העם של הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה האסלאם שאומר בעצם את אותו דבר. אתם כבר לא העם של הקדוש ברוך הוא, אתם חטאתם, הוא לקח את הבחירה מכם, כי הבחירה שלכם לא הייתה כמו שצריך. כדי להתכונן לכל הגלות הארוכה, אנחנו צריכים פורים. אנחנו צריכים בתחילת, ברגע שזה מתחלף, כן, אנחנו נמצאים בתוך הימים שזה עוד יכל להשתנות תיאורטית, כן? עד סוף בניית בית שני, זה עוד תיאורטית יכל להשתנות ולהיות הגלות, להיות הגאולה השלמה. אז אנחנו ממש על סף הגלות הזאת, של להחליט כן או לא, ישר מגיע פורים. עכשיו אנחנו צריכים זמן שיגיד לנו, אין דבר כזה רע. הרע כולו בתוך החשבון. אתה רואה להסתכל על 2000 שנה, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא חישב את כל זה. ולא רק שהוא חישב את כל זה, כמו אצל המן, הרע אמור להביא טוב. זאת אומרת, כל הרע שהיה לנו 2000 שנה, כל הגזרות והפוגרומים והשמדות, וכל היהודים שנרצחו והשואה והכל, הכל בתוך החשבון, והכל אמור להביא לטוב. איזה גודל של טוב זה צריך להיות. כן, זה מה שאנחנו אומרים, שבירושלים תנוחמו, כן, בתוך אבלי ציון וירושלים. זאת אומרת, ציון וירושלים אמורות לנחם את כל הצרות האלה שהיו בכל הדרך. זאת אומרת, כמה גדול זה הולך להיות כדי לנחם את כל זה. אתה חייב בשביל זה לדעת שזה הולך להיפטר. אתה חייב לדעת שהרע בשליטת הקדוש ברוך הוא. אתה חייב לדעת שהוא מוביל לטוב. אתה חייב לדעת שהוא משמיד את עצמו. איך אפשר לומר על אסתר שנשארה בארמון ברובד העליון, איך זה טוב? ברובד העליון יש עבירה לשמה. ברובד העליון אין אפילו שאלה. כל השאלה שלנו היא כאן בעולם הזה. איך זה טוב? ובעולם הזה יש רע. בעולם הזה אנחנו באמת אומרים שזה שאסתר נשארה בארמון זה לכאורה רע, רק שזה רע ששווה לסבול אותו בשביל עם ישראל. שווה לבן אדם להקריב את החיים שלו בשביל עם ישראל. הרבה אנשים עשו את זה לאחרונה. אז אסתר היא אחת מהן. ברובד העליון אין שאלה. ברובד העליון זה יש רק טוב. כן, אז בתור הכנה לגלות הארוכה אנחנו חייבים את פורים, ואנחנו חייבים כל שנה ושנה לחזור אליו. וכל שנה לגלות את הנקודה העליונה הזאת שכל המגילה מראה אותה, שהקדוש ברוך הוא מחשב את הכל מראש, את הרע, את המלאק, את ההשמדה של המלאק, הכל נמצא בתוך החשבון, והוא פשוט הולך בקצב שלו, הולך לאט לאט והכל יגיע אל הסוף. טוב, אם יש עוד שאלות אפשר לשאול עכשיו, ואם לא נסיים. בסדר, אז
יש,
מה
אפשר לשאול משהו?
לסדר. כן.
יש עוד מקומות שרואים על המלאק במהלך התנ"ך חוץ מהמקרה של פרשת בשלח והמן?
שפוגשים אותו?
פוגשים אותו יש בשמואל, אבל שפוגשים את הנקודה הזאת של המקריות.
לא, לא, אני לא זוכר מי מסביר את זה, רב צדוק או שם משמואל, הוא מסביר שרק לפני שהיה מתן תורה היה המלאק יכל לעשות לנו את זה. מרגע שיש מתן תורה, המלאק כבר לא יכול לעשות לנו את הנקודה הזאת של קרחה בדרך, ולכן הוא עצמו לא ניסה לתקוף אותנו עד ימי המן, שאז היה נראה שהם עזבו את התורה. אבל רק אנחנו ניסינו להשמיד אותו. אבל רק שניסינו לעזוב את התורה, בימי ככה היה נראה, אז המלאק יכל לתקוף אותנו. מקור בדברי רב צדוק, אני יכול להפנות להרבה מקורות בדברי רב צדוק, אני יכול לשלוח קובץ עם מקורות. רב צדוק שקראתי, לא קראתי לכם רב צדוק, אני אתן פה רב צדוק בליקוטי מאמרים עמוד למד, זה נקודה שחשוב לראות, ורסיסי לילה עוד י' ח', גם חשוב מאוד בנקודה הזאת, ממש נכנס לנקודות האלה. אם תרצה עוד, אז פשוט אפשר לשאול אותי. רב צדוק הלחן, רגע, אני חושב שזה הראשון שאמרתי. אני לא רואה ברגע זה, אם אני אמצא אני אגיד. היה קודם עוד שאלה בצ'אט שלא הספקתי לראות. רב צדוק הלחן זה פרי צדיק שמות על שושן פורים. עוד ב'. זה הלחן.
Mm-hmm. איזה ראשונים שואלים על השם של פורים?
על השם של פורים שואל למשל החידה, שואל, אני צריך להסתכל גם, מה הקשר של אי ביטול האיגרות לבא להורגך השכם להורגו, למוסריות הנצחית גם היום של המשפט והציווי הנ"ל? אני לא יודע, אני לא יודע אם זה הנקודה של האיגרות. לכאורה האיגרות לא באו להגיד שהקם להורגך השכם להורגו. זה לא מה שעשינו, אנחנו הרגנו את עמלק, אנחנו הרגנו הרבה פחות אנשים ממי שהיו תוקפים אותנו, הרגנו 75 אלף איש. זה כנראה היו תוקפים אותנו הרבה 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 יותר מזה. כנראה שעם ישראל בפורים הרג רק את עמלק, הוא לא השמיד את מי שקם להורגו, את עמלק ולכאורה את שרי יהודה ובנימין ביהודה, שהפריעו לבניין בית המקדש. אבל הנקודה שעם ישראל קיים בזמן של פורים זה את מחיית עמלק. לכאורה לא את הקם להורגך השכם להורגו, שזה בגלות קצת שאלה איך אנחנו מקיימים את זה. בארץ ישראל זה כאילו יותר קל, אבל בגלות כמה אפשר.
לא, השאלה שלי, אם לא הייתה לגיטימיות לולא ביטול האגרות, אם המלך היה מבטל את האגרות, לא הייתה לגיטימיות להרוג אותם, את עמלק אפילו.
כן, אבל עם ישראל לא חיפש להרוג אותם. עם ישראל היה הרבה יותר שמח אם הם מבטלים את האגרות מצד עצמו. תחשוב על שנה שלמה שהם לא ידעו מה הולך להיות איתם. שנה שלמה שהם מחכים, כמעט שנה, שהם מחכים ולא יודעים מה יהיה תוצאות המלחמה. בסוף אנחנו יודעים מה היה התוצאות, אבל זה לא היה חייב להיות ככה. עם ישראל היה ממש מעדיף, תחשוב עלינו עכשיו מול חיזבאללה. זה לא מעדיף שיקחו את חיזבאללה, שיתרחקו הלאה קצת ויפטרו אותנו מהצורך להילחם איתם. רוב האנשים מעדיפים את זה. למרות שיצא לנו כאילו יותר, הקם להורגך השכם להורגו אם אנחנו נטפל בהם. אבל יש לזה מחירים, אתה לא תמיד רוצה לשאת במחירים.